מנחים בירוק, פרק 255, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, מנחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה לצפים, ובימים תקופים אלו, אם אתם ממש מזופיסטים, אז תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב חוץ ממתן גילור ושפן קבוע פה יותר ממני אפילו, שי מוגילבסקי, שוויינט לידיעות אחרונות, וגם בעל ספורטקאסט 7, או מגיש בספורטקאסט 7, הסקט לאוהדי הדרום והכדורגל. היי שי, מה שלומך?
אהלן אהלן, שמח להתארח אצלכם שוב. הייתי בטוח שכאילו הפתיח שלי היה להגיד שאתם מזמינים אותי בפעם הראשונה לפני הפסד ובפעם שנייה אחרי הפסד, אבל הצלחתי להיות מופתע.
כן, אני חושב שרבים מאיתנו מופתעים בערב הזה. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, מכיוון שלא אמרנו אפילו שלום למתן, אז נגיד לו שלום וניתן לו את זכות הנביחה הראשונה.
זלן, ערב טוב. ערב טוב גם לשי, וברכות על הניצחון שכמו שאנחנו לנו זה היה כואב, אני מניח אצלם זה היה קטרזיס. אז הנביחה שלי בדיוק על העניין הזה, והילדים כשיצאנו מהאצלון היו מאוד מאוד מבואסים, ואמרתי להם שמי שלא מסוגל להתמודד עם הפסדים כאלה, אין לו פשוט מה לחפש ביציאה כדורגל. חברים, אי אפשר תמיד לנצח, אין מה לעשות, יש לנו ברור שאנחנו עוד נדבר על הדברים, וזה לא שאנחנו מקבלים בשלוות נפש, זה היה הפסד כואב, זה היה הרגשה של כאילו יצאנו לוזרים שחבל על הזמן, מעצבן מאוד, אבל זה חלק מהדת כדורגל, יש גם הפסדים כואבים, כמו שיש ניצחונות שהם מאוד מאוד מסמכים, צריך להכניס הכל לפרופורציות, בסופו של דבר, כשמסתכלים לדבר שבאמת חשוב, אז עם כל הבאסה של איך שהתחילה העונה, יש עוד 31 מחזורים לסגור פער של 4 נקודות. זה אפשרי, חברים.
כן, זה בהחלט אפשרי, אפילו שאנחנו סופרים יחד עם אירופה הפסד שני רצוף. ניתן עכשיו לשי, זכות הנביחה משלו. בבקשה, שי.
נביחה? הנביחה שלי על מי שנבח אתמול, לדעתי קצת יותר מדי, זאת אומרת, אני בטוח שגם כאן אנחנו נדבר על העניין הזה שזה היה משחק, בוא נקרא לו, לא חינוכי לצפייה, אבל אני לא אהבתי את הנביחות של גיא צרפתי, שגם הוא הורחק, וגיא צרפתי הוא חלק מהצוות שמלווה את ברק בחר בשנים האחרונות, אבל חשוב להגיד שגיא צרפתי הוא לא חלק מהצוות שליווה את ברק בחר בהצלחה שלו בהפועל באר שבע. זאת אומרת, גיא צרפתי היה עוזר מאמן של ברק בחר רק בחצי עונה האחרונה שלו בהפועל באר שבע, ואני אגיד את זה בעדינות, הוא מאוד לא היה אהוב על ידי חלק מהשחקנים, בניגוד לשאר אנשי הצוות ולעוזר מאמן אחרים שהיו לברק בחר. לברק בחר בתקופה שלו בבאר שבע היו 4 עוזרי מאמן, כולם היו מאוד אהובים ואהודים, אבל גיא צרפתי ממש לא, והוא גם היחיד בצוות שכשברק בחר פוטר הוא גם עזב, זאת אומרת גיא ויזינגר ודרור שמצ'ון וכל החבר'ה כן הם נשארו, וגם אתמול ההתנהגות שלו מאוד הכעיסה את האנשים של הפועל באר שבע, וראו גם את ההתפרצות של רוני לוי עליו, שגם היא לא הייתה מכובדת, כן? אבל עדיין, גיא, אתה עוזר מאמן, תוריד פרופיל, לדעתי גם אם אתה מאזין לנו, אתה גם עושה פדיחות לברק בחר.
טוב, אז ככה, קודם כל אתה מדבר על עוזר המאמן שלנו, אני לא יודע בדיוק איפה, אני מניח שישבת איפה שאוהדי באר שבע ישבו אתמול.
לא, אני חייב לציין שישבתי מול מסך הטלוויזיה, אני לא אשקר.
אוקיי, אז אני יושב ביציע הכסף, אמנם בצד הצפוני שלו, אבל לראות את רוני לוי בזווית העין היה ממש 90 דקות. בוא נגיד ככה, חוסר פסון זה המינימום שבמינימום של מה שאפשר להגיד על ההתנהגות שלו. אנחנו ננתח עוד את המשחק הזה שקופר תמצאת מאוד יפה את הדקות שלו היום באיזשהו ציוץ שאני תכף אמצא וגם יקרי, אז הרבה כדורגל לא היה שם לשמחתה של הפועל באר שבע, אבל רוני לוי פשוט אנחנו במשחק שהיה בגביע הטוטו, כמובן גביע הטוטו, אז אני הזכרתי בהסקט שהיה אחריו, שכבר כשהתארחנו אצלכם בטרנר בשנה שעברה, אז ניכר היה יסוד אגרסיבי אלים בתפקוד של הקבוצה של רוני לוי, היה ממש ממש בולט, זה בהרבה מאוד מובנים הזכיר את ימי סכנין של יעל אחמן, והדבר הזה חזר על עצמו בגמר גביע הטוטו עם ספריה שפשוט עשה סוג של בולינג לטוואטחה, ממש כמו בסרטים אמריקאים, הוא בעט בו כשהכדור היה על הרצפה בין הרגליים שלו, והוא נכנס בו בכניסה שמתאימה יותר לפוטבול מאשר לסוקר, וגם אתמול אני חושב שזה היה מאוד מאוד בולט, ואם לפני ההרחקה זה היה אולי קצת מובלע, אז אחר כך ההרחקה נתנה סוג של קארט בלנש אולי, להמשיך באלימות שבאמת אני לא זוכר משחק כל כך אלים מזמן, והיו לנו קרבות אלימים עם הפועל חיפה ועם מכבי תל אביב.
זהו, אבל האלימות היא רק מהצד של באר שבע, כאילו? ככה אתה מזהה את זה?
אני חושב שהקטע הפרובוקטיבי והקטטות היו הדדיים. גם חזיזה ממש לא יוצא נקי אצלי. אבל במשחק השוטף, הכניסות הברוטליות, שאלמלא ההרחקה, אין לי ספק שהיו הרחקות אחרות. והכשלות, והשופט, בגלל שהוא כבר הוציא אדום, אז מכיוון שהוא לא יכול היה להגיב לזה בצורה חריפה, אז הוא הרבה פעמים פשוט התעלם מעבירות, עבירות גסות, אם הייתי...
לא, ברור של אלחמיד נגיד הגיע צהוב שני, עוד כן, ברחצת הראשונה, אין פה ספק.
וספורי, והשתוללויות על השופט ברמה שבכל מקרה מבודד אחר, היו מזכות בכרטיסים צהובים ואדומים, בלי סוף בכלל.
שוב, אבל אני חושב שזה משתי הקבוצות, זה לאו דווקא, אני לא חושב ש...
אני אומר, הברוטליות המשחקית נקרא לזה, מבחינת עבירות על הדשא תוך כדי משחק, אני חושב שבאר שבע מנצחת בגדול במרכאות, מבחינת כל היתר והאווירה שלא הייתה אווירה ספורטיבית, שמעבר שתי הקבוצות לא יוצאות נקיות, אני לא אכנס לזה פה, כי בטח זה חלק מרכזי גם בדיון שלנו, בהמשך העסקט, אני רק אומר שה... נביחה שלי שהפקקים ביציאה מהאצטדיון הולכים ומחמירים, ובשני המשחקים האחרונים שיצאתי מהאצטדיון לכיוון הכרמל, אני יודע שיש לנו הרבה מאזינים שהם גם לא מהכרמל, אבל יש בכל זאת עוד כמה גם בחיפה שבאים למשחקים, וגם מהכרמל, לא מהקריות. אז העלייה לכרמל, כל פרויד אתה עומד. זה פשוט פקק בתוך האצטדיון בחניונים, ובכל העלייה של פרויד, זה פשוט תופעה של שני משחקים האחרונים, אני לא יודע בדיוק על מה ולמה, אולי אני צריך לעשות קצת יותר כושר ולהגיע לחנייה יותר מהר, אבל זה נהיה מאוד מאוד קיצוני, אז מכאן אני אתן לכם את המשך הסיכום של המשחק, אני אתן רק פתיח בציוץ שלי מהטוויטר, כתבתי שאני פחות אופטימי כרגע, שההתקפה של מכבי תקועה כבר חמישה מחזורי ליגה ואין גולים במשחק השוטף, שהנעדרים למיניהם רק מתרבים, שאין הכרה בכך, לדעתי הקבוצה לא מכירה בכך שהקבוצה לא משחקת טוב, ויש כל הזמן מין תחושת עיוורון כזאת של יהיה בסדר, עומס המשחקים בעצימות משתנה משפיע עלינו, כל מה שאמרתי עד פה מוביל לחוסר יציבות קיצוני, גם בסגל של השחקנים הקשירים, גם בהרכב וגם בהתאמת המערך לכל משחק, זה קצת חוזר גם על דברים שאמרתי בספייס שהיה בסוף המשחק בברלין, אני זוכר עוד שהייתי שם פעם, ועכשיו אני אתן למתן, כי הוא ממש, תראה, זה התאפקות ונימוס, הוא מהווה דוגמה לכל המועדון שלנו לדעתי.
אני רוצה להתייחס לנביחה שלך, מילא הדברים האלה עם כלי רכב פרטיים, אבל אומר לי דוד שלי, של המטרונית, לקח 40 דקות לצאת בהיכל המשחקים מהמתחם של האצטדיון, כאילו אם התחבורה הציבורית לא נותן קדימות, אז אתה פשוט מפספס את כל הקטע שלה, אז ברור שאנשים יעדיפו לנסוע באוטו, כאילו מה אתה נותן להם זה, אז זה באמת משהו שאני לא מבין איך הוא לא מטופל, ולגבי הנביחה של שי, אני אסכם את זה ככה מבחינתי, הצוותים המקצועיים, מרבית השחקנים, צוות השיפוט והקהל, שני הקהלים, לא הוסיפו כבוד רב לכדורגל הישראלי בתצוגה שהייתה אתמול. פשוט, אני אגיד זה ככה ש, לחווה הניטרלי שהיה בא לאצטדיון אתמול, לדעתי לא היה נהנה, ברור שאם אתה אוהד באר שבע אתה נהנה, ברור שאם אתה אוהד מכבי אתה מוכזב, אבל אני חושב שפשוט היה מכל הצדדים.
אתה יכול לפרט אבל בנוגע לקהלים, כי על זה פחות דובר, זאת אומרת ראו אותה מבחינתי עכשיו כמישהו שלא היה שם, הדבר היחיד שראו בטלוויזיה מבחינת קהלים שהאוהדים של מכבי חיפה זרקו חפצים בזמן המהומה שם, היה עוד משהו כאילו?
תודה, אני בכלל לא אוהב את כל נושא הקנטות הדדיות וכללות ועניינים בין הקהלים, אני חושב שזה לא מוסיף הרבה כבוד, אני התבטאתי כלפי זה, יכול להגיד לך שיש אוהדים שלנו שלא אוהבים את זה שאני אומר את זה, ביציע הספציפי שלי, שכאילו דואגים להסב את תשומת לבי כל פעם שיש שיר שהוא לא, נגיד את זה, לא בלשון נקייה, נקרא לזה בלשון המעטה, זהו, הדברים האלה לא, אני חושב לא, לא, חבל, זה לא, יש כאלה שרואים זה כתרבות העדה, אני רואה את זה כאנטי תרבות העדה, בוודאי שהאקט של הזריקת חפצים הוא חמור הרבה יותר מכל דבר כזה, ובוודאי שהוא היה של האוהדים שלנו ואין לנקות אותם, זה חד משמעית, הם עשו מעשה חמור יותר, כמו שנקרא, אני תמיד מסתכל פנימה, כמו מה שאמרת על גיא צרפתי, זה תמיד אמר רוני לוי, אני פחות מעניין אותי מה עשה רוני לוי, זה צריך להטריד את את הפועל באר שבע, אותי גיא צרפתי שמקבל צהוב בחצי מהמשחקים הרבה יותר מטריד, זה לא מה שאתה אומר, אם אתה היית אומר זה נקודתי כי יש לו משהו עם רוני לוי, אז הייתי אומר בסדר שוין קרה, אבל כשזה משחק אחרי משחק אחרי משחק, אז יש פה איזושהי בעיה.
אתם בטח מודעים לעניין הזה שיש איזה סוג של שיתוף פעולה נדיר בכדורגל הישראלי בין האולטרס של הפועל באר שבע לאולטרס של מכבי חיפה, אני לא אתפלא אם אתמול היחסים האלה כבר הפכו ליחסי עבר, בלי קשר למערכת עבר.
אני מאוד, תראה, אני לא יודע מה יש ביניהם, אני באופן אישי, גם אחרי אתמול, עם כמה ששועדים שלנו שלא אוהבים לשמוע את זה, ואני זכון מחבב את הפועל באר שבע, אין לי כאילו שום דבר נגד המועדון הזה, אני בוודאי מעדיף אותם על עזוב הפועל חיפה, שזה goes without saying, אבל גם על מכבי תל אביב, על ביתר ירושלים, וכיבתכם ובחינתי, אין לי שום בעיה עם באר שבע, כששתי הקבוצות למעלה, ודווקא זה לא קורה הרבה, כשאחת עולה השנייה יורדת לרוב, אז זה כאילו משחקים מעניינים, ובניגוד למה שהיה אתמול הרוב גם אטרקטיביים, וזהו, אני חושב שני אצטדיונים מצוינים, שכיף לבוא אליהם, אז אני מקווה שזה לא יגלוש לאוהדים, שלא יהיו התנגשויות כמו שיש פעמים עם קהלים אחרים, כי עד עכשיו בינינו לבין באר שבע, סך הכל היו יחסים טובים בין מחנות האוהדים.
רגע, שנייה, לפני הסיכום, מתן, אני רק הזכרתי את הציוץ של קופר, ואני מניח שכולם כבר ראו אותו גם בוואטסאפ, אבל קופר צייץ שזמן המשחק אתמול ברוטו היה 112 דקות, מתוכם 51 וחצי דקות של זמן משחק, ו-60 וחצי דקות, שעה שלמה, שבה השעון רץ ולא שיחקו כדורגל. עכשיו בוא תגיד לנו מה עשינו ב-112 דקות האלה.
כן, טוב, אז בחר עלה, אנחנו ראינו כולם במערך ש... תראה, על פניו שראינו את הרכב, היה קשה מאוד לדעת באיזה מערך הוא יעלה. נכון, זה היה לא ברור. כי מצד אחד אתה עולה עם שני שחקנים שהם פוטנציאל להיות קיצוני שמאלי, חזיזה ודוד. מצד שני אתה עולה עם שני שחקנים שהם פוטנציאל להיות חלוץ מרכזי, דוניו ודוד. והיה לא כל כך ברור אם זה יהיה 4-4-2, 4-2-4. בסוף זה 4-3-3 היחסית רגיל שלנו. ההגנה כמובן הייתה לכאורה לפחות כל השחקנים הכי בכירים שיכולת לקחת כרגע בכל עמדה שזמינים בסגל. בקישור הוא כנראה נתן לרודריגז לנוח, כי פשוט העומס על רודריגז הוא היה, ראית, דיברנו על זה, על כמה זה פוגע לו במשחק, וזה היה הגיוני לתת לו לנוח, בסך הכל ג'אבר היה בסדר גמור כשהוא החליף אותו. וחזיזה שיחק 50-50, נקרא לזה שג'אבר את ה-8 וחזיזה את ה-10, למרות שהבחנה היום היא כבר לא, זה לא היה 10 קלאסי כמו שרי, נקרא לזה. ומקדימה זה אצילי ימין, דוד שמאל ודוניו באמצע. אז אני חושב גם שפה הסיפור של המנוחה של שרי, זה פשוט דיברנו על זה, שחקן שלא לא הפסיק לשחק, והעומס עליו היה גדול, אז היה הגיוני שהוא לא יפתח, ואולי יתת גם עוד איזשהו כלי מהספסל. והיחיד שנשאר פה מאוד מאוד עמוס זה בוגדן פלניץ', שהוא דווקא היה בסדר, זאת אומרת הוא היה טוב, אפילו היה לא מצוין אבל הוא היה טוב, אין לי יותר מדי טענות אליו. זהו, תראה, מכבי עלו, אני תראה על פניו כאילו אני אגיד חזיתי את ההפסד, אבל זה יהיה סוג של שקר ודמגוגיה להגיד את זה, כי רשמתי לכם לפני המשחק שאני חושב שנפסיד, אבל שהדאגה שלי היא מהעומס שיש על הקבוצה. וההפסד לא קשור לעומס על הקבוצה, כן, זה לא שייך על השני. עלינו בהתחלה בבליץ מאוד רציני, אני חושב שזה הפתיע במידה מסוימת את באר שבע, וזה עבד. אנחנו, למרות שיש להם מרכז הגנה, שהוא לא רק איכותי מאוד, אלא זה שני שחקנים שיודעים להניע כדור מצוין, גם ויתור וגם אלחמיד, מה שניצלנו מאוד זה את היכולת ההגנתית של שני המגנים, ששניהם גם לופס וגם דדיה, שחקנים עם יכולות התקפיות טובות, שמצטרפים להתקפה. יש להם גם, תראה, טופס אני פחות מכיר, אבל אני ראיתי שכמה פעמים עברו אותו, ודדיה, לדעתי, ושי בטח ידע יותר טוב ממני להגיד, כי יש לו הרבה יותר דקות סיעה ממני, הוא שחקן שחלק מהמשחק ההגנתי הוא בסדר, אבל יש שם קצת בעיה באחד על אחד, וראינו את זה גם עם וילד זכות בחלק מהמשחקים שהיו בעונות הקודמות, וגם במשחק הזה זה היה נראה שקצת אוויר מדי. אני חשבתי שהם יעלו האמת עם אמצע חזק יותר, שרוני לוי בדרך כלל פותח משחקים כאלה אמצע חזק, אבל זה לא היה. הוא פתח עם בריירו שאני אגיד כבר עכשיו, מצטיין המשחק, פנטסטי, באמת פשוט מצוין. נכון ששיחקנו פה לידיים שלו, אבל עצם זה שאנחנו פתחנו בלי קשר אחורי, מאוד הקל עליו להשתלט על... לא להשתלט, זה לא שאנחנו שלטנו בכדור, אבל לסכל את ההתקפות שלנו בלי שיש לו איזה בולדוג מצד שני שנובח עליו גם. זהו, גורדן אז פתח איתו בקישור, שאנחנו יודעים שהוא שחקן עם פחות, גם יש לו איכויות הגנתיות, אבל פחות, הוא יותר מישהו שבונה את ההתקפות מאחורה, ועלו יחסית עם רביעה יותר קדמית, למרות שספורי כאילו היה בקישור, אבל הוא שחקן עם אוריינטציה התקפית, אספריה ימין, אנסה שמאל ורוקביצה באמצע, וכמובן שאתה יודע, התהפך להם מהר, הבליט שלנו הוביל לפנדל, כן היה, לא היה, לא נכנס לזה, נשרק, ואחרי זה אדום, שוב, כן היה, לא היה, לא נוגע בזה, נשרק, ואז רוני לוי, אני חושב שהוא סך הכל הגיב טוב, בדרך כלל אתה אומר, תראה, אין לו מה להפסיד, הוא כבר בפיגור, אז מה יש לו עכשיו לעשות חילוף הגנתי? אבל זאת גישה שהיא מאוד לא נכונה, בסיטואציה כזאת. אני מזכיר, היה משחק שלנו נגד מכבי פתח תקווה, פיגרנו 1-0, הורחקו לנו גם, אני חושב שזה היה קריאף ווליאנטה. ואז אנשים אמרו, למה הוא לא מכניס את חן עזרה, למה הוא לא עושה את כפי, אין לנו מה להפסיד, מה זה חשוב כבר אם נספוג עוד גול. אומר להם, אתם בחיסרון מספרי, לא יכולים לשחק מול קבוצה, בטח אם זה חיסרון שני שחקנים, אבל מקרה של באר שבע הם משחקים כאילו מול קבוצה, שהיא לפחות ברמתם, ועם עשרה שחקנים, אתה לא יכול משחק שלם להמיר על התקפה, זה לא עובד ככה. אתה משחק הגנתי, גורר את הפיגור המינימלי כמה שאתה יכול, מגיע לדקות האחרונות, ואז אתה עושה חילופים התקפיים ומנסה להפתיע, וגם צריך לקחת בחשבון שהלחץ הוא בהתחלה על קבוצה שבפיגור וקיבלה אדום. מאוד, מאוד לחוצים, אני בטוח שגם שהיה הרגיש שיש מצב שהם יוצאים מפורקים, כאילו 3-4 חתיכות בכיף בהתחלה.
במחצית וככל, התכוונת.
כן, בדיוק. וככל שהדקות מתקדמות, הלחץ עובר לקבוצה שמובילה. כאילו כל עוד, זה, אנחנו מדברים על יתרון של 1-0. כי החשש של אוי ואבוי, אם אנחנו, שהיינו ביתרון של שער וכרטיס אדום, כל המשחק, בסופו של דבר לא ננצח, וואי וואי, מה יהיה עלינו? אז דיבר גם פעם על זה, נוסבח לשמו של מאמן הכדורסל, אני זוכר בזה, שמיר נראה לי, שאתה מגיע נגד משחקים, נגד מכבי תקווה הפועל ירושלים, ויש יתרון מינימלי, אז לקראת הסיום, הלחץ הוא כבר נהיה עליהם הרבה יותר מאשר עליך, למרות שהם אלה שמובילים. זה נגיד לא דומה למצב שהובלנו על הפועל תל אביב, נגיד הורחק אז קנדה נגדנו בקריית אליעזר, והיה להם נוח לשבת מאחורה, לא היה להם שום תמריץ לתקוף, ובסוף הם עקצו אותנו במתפרצות וניצחו. פה זה היה יותר מסובך לבאר שבע, כי באיזשהו שלב לא היה להם ברירה, הם היו כן צריכים לנסות לצאת קדימה, כדי להשיג את השוויון, הסטטוס קוו לא היה טוב להם עד הסוף. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו, לפני שאני מעביר את רשות דיבור לשעה, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל דיברתי כבר הרבה. תראו, אחרי שלקחנו 5 אליפויות ב-6 שנים עם גרנט ואז שום ליגת אלופות ורוני דבי, היינו קבוצה סלעה. והיו באמת שתי עונות קשות. אחרי שהיינו עם אלישע לוי, עם 2.5 אליפויות נקרא לזה ב-3 עונות, היינו קבוצה סלעה. באר שבע שסיימה את הטריפל עם בחר ועוד קמפיין אירופאי יפה, הייתה קבוצה סלעה. מכבי אתמול, מהאדום של גורדנה, ועד הדקה 85, אני בכוונה אומר עד ה-85, עד הפנדל של באר שבע, כי אני בכוונה לא רוצה להתייחס למה שהיה אחר כך, כי זה עניין אחר.
נראתה כמו קבוצה שבעה. לא יכול להיות שאתה זוכה באליפות אחרי עשור, ולא תגיד איזה עשור שהיית במאבקי צמרת, עשור שרובו היה היום ונורא בסטנדרטים שלנו, ועוד איזה שני תארי קקמייקה שלקחת בתחילת העונה, שבקושי עניינו כשהייתי בעצם, והפסיקו לעניין בשנייה שיצאתי ממנו. לא יכול להיות שמכבי אחרי כזה דבר תהיה קבוצה שבעה. אז אני מדבר, אפשר לדבר, עמית ציינת את התקפה, והשינויים שבכר עשה, שוב אחרי שי אני עוד אחזור לדברים האלה, אבל הכי גרוע שמכבי הייתה נראית שבעה ולא קבוצה עם פלפל בתחת, סליחה על הביטוי, וזה הדבר הכי גרוע שאני לוקח מהמשחק הזה.
א', אני שמח שאתה נכנס, כאילו שהתחלת עם, עם, עם ניתוח טקטי, כי אנחנו כבר הקלטנו את הפוד ממש אחרי המשחק, ואני גם ניסיתי כאילו למשוך את הדיון לטקטי, להרכב שבר שבע פתחה בו, והחברים... החליטו שאין טקטיקה במשחק הזה, זאת אומרת אין טעם לדבר בכלל על כדורגל, אז סבבה, אני אנצל את ההזדמנות שבפודקאסט שאני שותף בו, הם לא נתנו לי לדבר, אז אני אעשה את זה כאן, כשרוני לוי פרסם את ההרכב, זה מאוד מאוד הפתיע, גם אותנו ככתבים שמסקרים את הקבוצה, וגם את האוהדים, את האוהדים זה הפתיע לטובה, שאמרו כאילו וואלה, הנה רוקביץ הפותח, והרכב התקפי מאוד, ותומר יוספי, שנחשב לשחקן אפור יותר, ובאופן כללי, אוהדי באר שבע לא כל כך אוהבים אותו, וזה כבר נושא אחר, כי בבאר שבע לא כל כך אוהבים שחקני בית צעירים, לצערי, אז סמכו כאילו שרוקביץ הוא זה שפותח, ואני שלחתי לחברים שלי ש... ההרכב הוא פופוליסטי מאוד, זאת אומרת לרצות את, את הקהל, וגם אובר ביטחון של רוני לוי, זאת אומרת שהפועל עכשיו נצחה את מכבי תל אביב, והוא אמר לעצמו, טוב, חיפה עכשיו רק חזרו מטיסה מחול, גמורים פה שם, אנחנו יכולים לעלות בהרכב הכי, הכי התקפי, אני אראה לכם, אני מאמן שכדורגל שמח, לא, כל מה, לא, לא, לא כמו שאתם אומרים עליי, ואני אפתח בהרכב שהוא התקפי מאוד, בפועל באר שבע נראתה מאוד מאוד מבועלת בפרק, פתיחה, לנו זה הזכיר מאוד, שני משחקים שהיו העונה באירופה, גם משחק חוץ בפולין, וגם משחק חוץ נגד אנטורזיס פמגוסטה מקפריסין, שאת שני המשחקים האלה פתחנו בצורה מזעזעת, וגם נקלענו לפיגור מוקדם, ונראינו רע מאוד, באמת רע מאוד, מכבי חיפה פתחו עלינו עכשיו בבליץ, היה את ה... שער שנפסל בנבדל, וגם אם אתה לוקח כאילו את המהלך של הפנדל, לפני זה אור דדי הרחיק שם הכדור בצורה מבועלת, כאילו ממש זה היה נראה כאילו שאור דדי הוא איזה שחקן עם הופעת בכורה בליגת העל, ולא יודע מה לעשות, ואז אחרי שגם הגיע השער בפנדל, ואז ההרחקה של גורדנה, היינו בתחושות שזה הולך להיגמר ב-4-5, כאילו ברמה כזאת, וגם צריכים להוסיף את אורוש, וואלה, השוער הראשון שלנו פתאום נפצע, כאילו, ואנחנו גם, קראו הדברים הכי קטסטרופליים במחצית אחת, זה הזכיר לנו שכשאלישע לוי אימן את באר שבע, והיא רק התחילה את חזרתה לצמרת הכדורגל הישראלי, ופתאום הוא למשחק עונה נגד מכבי תל אביב, ופתאום לא יודע, דקה עשירית דוד זאדה מקבל אדום, המשחק מוכרע כבר במחצית הראשונה, וזה הזכיר לנו את זה, ואיכשהו פתאום כאילו סיימנו את המחצית, ודיברנו עצמנו ואמרנו, חבר'ה, כאילו כמה שאנחנו נראים פח השפעה ולא עוברים את החצי, גם עוד לפני ההרחקה, אנחנו לא עוברים את החצי ולא דומים לכלום, אבל מה מכבי חיפה עשו במחצית הזאת בתכלס? כאילו, הם הגיעו להמון הזדמנויות, הכדורים שרקו, הם היו צריכים לתת לנו שלוש, אז לא באמת. זאת אומרת, אמרנו, חבר'ה, מכבי חיפה לא ביום גדול פה, ובכל זאת אנחנו נראים כל כך פח, ואז, לא יודע, אתה מדבר על קבוצה שבעה, אני לא חושב שמה שקרה לכם זאת קבוצה שבעה, כאילו שבאמת אתה יכול להגיד שזה המצב ה... הגורף של כל השחקנים, אני חושב שמכבי חיפה הייתה שבעה במשחק הספציפי הזה, זאת אומרת, היא לא האמינה שיש איזשהו סיכוי שהפועל באר שבע חוזרת אל המשחק, גם ברק בחר יודע שהפועל באר שבע ומכבי חיפה זה משהו שלא הולך טוב להפועל באר שבע, לדעתי ב-30 השנים האחרונות, של הפועל באר שבע ניצחונות באמת באמת בודדים על מכבי חיפה, עוד בסמי עופר קצת השתפר המאזן, אבל הוא התחיל עוד בקירת אליעזר, אבל זה היה המשחק ה-17 שמכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע בסמי עופר, היה גם היו משחקים בגביע גם, ולהפועל באר שבע עד אתמול היו 10 הפסדים, 3 תוצאות תיקו וניצחון אחד.
לא, שני ניצחונות אם אתה לוקח גם את גביע הטוטו בחשבון.
סבבה, נכון, אבל ניצחון אחד בליגה, והפסדים כאילו היו, וואלה, הפסדנו אליפות שם, כביכול, זאת אומרת, היה לנו משחק אליפות בסמי אופר, ניצחתם אותו. היה משחק של חצי גמר גביע, ניצחתם אותו, ורוב הזמן בתקופה הזאת הפועל באר שבע הייתה קבוצה טובה יותר ממכבי חיפה. ובכל זאת היא נכשלה שם, וברק בחר יודע את זה, והייתה תחושה שלא משנה כבר מה יקרה טוב. הפועל באר שבע כבר לא חוזרת, ובאמת גם הפועל באר שבע לא הראתה שום סימן שהיא חוזרת. כאילו, לא, זה היה צריך להיות מטורף כדי שמישהו באמת ימין. אני זוכר שאנחנו ראינו את החילופים, כאילו במחצית גם, ואמרנו, מי אמור למסור לחלוץ? כאילו, מי השחקן שייתן את הפס? ואחד החבר'ה, עדי גולד רשם השופט, כאילו, כי זה היה באמת הסיכוי היחיד שלנו לעשות משהו, ואני לא יודע, עד עכשיו אני לא יודע איך שרדנו את המשחק הזה, באמת עזוי לחלוטין. כנראה שגם הבלגן באמת עזר, גם כל מה שקרה שם, אתם דיברתם לפני זה על האגרסיביות וזה, אני לא יודע, אני לא כל כך מסכים עם זה שהפועל באר שבע גם בשנה שעברה הייתה איזושהי אגרסיבית מיוחדת נגד מכבי חיפה. הפועל באר שבע במחזור הקודם ניצחה את מכבי תל אביב, כי היא הייתה מה שאומרים ראשונה לכל כדור מול מכבי תל אביב, היא הרבה יותר רצתה את זה, היא הייתה הרבה יותר פיזית ממכבי תל אביב, אבל אני לא חושב שהיה איזשהו אקט של אלימות או משהו כזה, גם במשחק הזה לא ראיתי איזשהו אקט ממש אלים במשחק עצמו כאיזה תבנית משחק. זאת אומרת, וואלה, גם למכבי חיפה יש את נטע לביא שהוא לא שיחק, אבל הוא לא איזה שחקן עדין. גם אלי מוחמד הוא לא עדין, גם פלניץ', אם אתם מדברים שאספריה הוא הצבן אתכם בגביע הטוטו, גם פלניץ' הוא הצבן אותנו. גם הוא יש לו, כאילו גם הוא מרבה להשתמש בטרשטוק ותנועות ידיים, הוא הצפן אותנו בגביע הטוטו. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר להגיד שהפועל באר שבע היא, לא יודע, נגיד אם היה את ג'וזואה במשחק הזה, וואלה, אני יכול להגיד לך שזה היה נגמר אחרת. כאילו, יכול להיות גם שלהפועל באר שבע היו יותר שערים, אבל הוא בטוח היה מורחק, והוא יכל ממש ללכת מכות שם עם איזה מישהו, אבל לא. נכון, להפועל באר שבע עכשיו יש את אלדר לופז, שמסתמן כגם שחקן קצת בעייתי, אבל הוא לא ג'וזואה, אוקיי? אני לא חושב שזה משהו כזה, וזהו, לא יודע, אני חושב שיותר צריך לדבר בפוד הזה על מכבי חיפה, אז אני מחזיר לכם את זכות הדיבור.
טוב, אוקיי, אז תודה. אז אני אגיד שאני חושב שמה שבעצם שיחק לבאר שבע ולרוני לוי, זה העובדה שפחות ופחות שיחקו כדורגל. אני מניח שזאת הייתה תוכנית, והייתה תוכנית מאוד מאוד הגיונית, מהרגע שהייתם גם בפיגור וגם בפיגור של שחקן פחות על הדשא, אז ככל שיש יותר זמן משחק ממשי, אז יש יותר סיכוי שהקבוצה יותר חזקה תבקיע, בעיקר אם היא לא תקועה כמו שההתקפה שלנו כרגע או מתחילת העונה בליגה, וכל הקיצה תהיה בעלת משמעות גדולה יותר, ובתזמון המושלג ממשנת תר שבע, הובקעו השערים, כי אם השער היה מובקע בשלב מוקדם יותר, אז היה לנו סיכוי הרבה יותר גבוה לחזור כמובן, אבל אני חושב שההרחקה יחד עם השער יתרון, הכניסו אותנו לזכיחות ושעננות, ולא רק ביציע, אלא גם על הדשא, השחקנים לא העלו בדעתם שהם יכולים בעצם לסיים את המשחק הזה אחרת מניצחון, וגם למשל כששרי נכנס אז היו מלא עקבים ועניינים והרבה מאוד משחק יפה. אני חושב שבכלל מכבי, מתן הגדיר את זה כסובה, אני מגדיר את זה קצת כאוי ברכו חמיות. זה מתמצא מאוד למשל בצורת משחק של חזיזה, של עוד לעבור שחקן ועוד פעם להעביר מאחור, כאילו אין תכלס, אין קילינג אינסטינקט, אין שערים במשחק שוטף, כמעט כל השערים, בטח בליגה, הם במצבים נייחים, קרנות, פנדלים, כדורי עונשין, אין חלוץ שנותן גולים על בסיס קבוע, ההגנה סופגת על בסיס קבוע, וסופגת גם על בסיס קבוע מהגבעות וכדורי קרן, שזה דבר שלא היה בשנה שעברה. אני חושב שאולי ההגדרה של מתן יחד עם האופן שבו רואים את העובדות בשטח, זה משהו שצריך להדליק הרבה מאוד נורות הזרה, אם אנחנו רוצים לצאת עם עוד משהו מהעונה הזאת, ולא רק שני הגביעים שזכינו בהם עד עכשיו, ובטח לא מספקים. אני חושב שגם ההתעסקות של חזיזה בשופט, לא בפעם הראשונה כמובן.
גם הוא אגב שחקן שמעצבן מאוד את אנשי באר
שבע. כן, כן, מאוד, מאוד. מעצבן גם לדעתי חלקים הולכים וגדלים בקהל של מכבי, כי כל עוד אתה נותן מספרים שקרובים לדאבל דאבל על הדשא של שערים ובישולים, אז הדברים האלה נסלחים לך. אבל כשהתוצאות הן פחות טובות, ואתה גם פחות תכליתי ביתר הדקות, אז יש הרבה פחות סבלנות לזה שאתה כל משחק שני מקבל צהוב על דיבורים, וזה שאתה מתחיל קרבות עם שחקני יריב, אתמול זה היה לדעתי מאוד מובהק, שזה ממש הדליק את הקבוצה שלכם, זה עשה לכם טוב, זה עזר לכם לבזבז זמן, וזה עזר לכם מהבחינה הזאת
לא, אבל לא בזבזנו זמן כשהיינו בפיגור, וזה רוב המשחק.
לא, אני חושב שגם כשהייתם בפיגור, השתדלתם שיהיה כמה שפחות זמן משחק. המון התעסקויות עם השופט, המון כיתורים על כל כדור.
כן, אבל שוב, אבל זה לא היה בקטע, ההתעסקויות עם השופט היו כי היה כעס אדיר על השופט.
כן, כן, היה עיסוק בכל מה שהוא לא כדורגל, ואני חושב שככלל, ככל צומצם זמן המשחק נטו, ככה היה יותר סיכוי לבאר שבע לצאת עם נקודות מהמשחק הזה, וזה באמת גם הוכיח את עצמו. והקבוצה שלנו בהחלט בשלב שצריכה לעשות בדק בית, טוב שיש את פגרת הנבחרת הזאת, אני מקווה שהפציעה של אצילי יותר לצורכי הנבחרת ופחות באמת היעדרות של 10 ימים.
לא, כי... לא, נתי זה להיות קשיר לחתונה של מיכה הערב.
אוקיי, יכול להיות. יש גם אחר כך את המשחק שהוא ממילא יהיה מוחק נגד הפועל ירושלים, אז אני מקווה שמעבר לזה הוא לא ייעדר, כי באמת הוא כמעט היחיד כרגע שנותן תוצרת במכבי. המצב לא טוב, המצב מאוד מטריד. מתן, אתה מדברים שקראתי אצלך היום פחות מוטרד.
לא, תראה, אני מסתכל על אני עוד אחזור לכמה דברים במשחק, אבל אם כבר העלית את זה, אני מסתכל על מה התקפה שלנו עשתה עד עכשיו בליגה. אז קודם כל, 3 החלוצים לא הבקיעו, אפילו לא שער אחד. לא כבשנו, אפילו לא שער שדה אחד מתוך הרחבה. זה נכון שקרן שהתפתחה וזה קרן קצרה ואז נהיה כאילו שער שדה, אבל עזוב, אני מחשיב זה כמצב נייח, וזהו, היו לנו או מצבים נייחים או מחוץ לרחבה, אז זה לא צורה, אתה לא יכול ככה לנהל התקפה. אנחנו לא מגיעים למספיק מצבים, מספיק איכותיים. אתמול, אני אפילו אגיד ככה, אנחנו גם לא מגיעים למספיק מצבים איכותיים. אתמול נגיד האקסי שלנו 2.5, אתה משחק שלם, מוביל 1-0 מול 10 שחקנים, וזה מה שאתה נותן.
לא, אבל שמה, גם ב-2-1, כאילו לבן שר, הייתה הזדמנות אדירה, כאילו.
נכון, אז מה שאני רוצה, מה שהחלק השני, זה שכבר מגיעים למצבים, אז אחוזי ניצול הם מאוד מאוד נמוכים. אני הגדרתי את זה כשמי שהיה לו מה שהוא להגיד על השנתיים הקודמות שלא הקיטה רוקביצה, שילך לשטוף את הפה שלו עם סבון. אבל בסדר, אני לא מדבר, רוצה רוקביצה עכשיו, זה לא רוקביצה שלפני הפציעה ולפני הקורונה, אבל רואים שחסר לנו, חסר לנו, ויכול להיות שזה עניין שחלוץ צריך ביטחון וצריך לשחק רצוף, אבל זה קשה, כי כל הזמן או נפצעים, או שיש עומס משחקים וצריך להחליף, באמת, או שדוד עכשיו צריך אותו בקו, כי שרי צריך לנוח ואז הוא לא חלוץ, קשה, כשאתה לא שומר על יציבות, זה לא רק יציבות בהרכב, כי זה בעייתי, אתה חייב לעשות רוטציה, אבל כששחקן כל הזמן נע בין עמדות, זה לא שאתה אומר, הוא נגיד חלוץ, והוא יכול במקרה הצורך גם לתת לי מענה כחלוץ שמאלי, ולא כחלוץ 9, אבל כל הזמן אתה מזגזג, אז אולי קושה יותר לשחקן, לא יודע, צריך לדבר עם שחקנים, באמת לראות אם התזה הזו נכונה או שגויה, בעיקר עם חלוצים, עכשיו זה יותר רלוונטי אליהם. אז לא, בוודאי שיש לנו בעיה, יש בעיה בסכמה התקפית, יש בעיה, וגם העייפות תורמת פה. אתה ראית את שרי, שהיה נראה על הפנים, כבר לא מעט משחקים, בגלל העייפות. אתמול נכנס,
אחרי כמחליף למשחק עייף כאילו מסביבו. שלוש מסירות מפתח, שזה יותר מכל אחת משתי הקבוצות בלעדיו, זאת אומרת שתיים אחרות של מכבי, שתיים אחרות של באר שבע. והוא עשה את זה ב-40 דקות על הדשא. אז אתה מבין, זה כאילו, אנחנו לא מצליחים להביא את זה לידי ביטוי, כשאנחנו עולים עם ההרכב החזק לאורך זמן, צריך לעשות פה איזה משהו, גם ההתקפה, כמו שאמרת, גם ההגנה, עוד ששוב, זה לא שהקבוצה משחקת חלש, זה לא שאנחנו, בסדר, ברלין באמת קבוצה הרבה יותר טובה מאיתנו, אבל אתה מסתכל בליגה,
חבר'ה, אתם שיחקתם הרבה יותר טוב מהפועל באר שבע, כאילו, בואו, אין פה...
נכון, אז אני אומר, זה לא קטסטרופה, אבל זה לא היכולת שאנחנו רוצים, ולא היכולת שהקבוצה צריכה להשיג. וברק, אני חושב, קצת גם מרגיש שהוא לא שולט בקבוצה כמו שהוא היה רגיל. אני הבנתי שזה מה שרשמו, אני לא ראיתי בטלוויזיה, שראו אותו אומר לשחקנים, למה אתם לא מזיזים את הכדור ומריצים את השחקנים של באר שבע. כאילו, הוא לא הצליח לגרום למה שהוא רוצה, לא רק מבחינת הביצוע, אלא מבחינת הפרדיגמה של המשחק אחרי ההרחקה, לבוא לידי ביטוי על הדשא. אני חוזר רגע למשחק, מבחינת, אני רוצה לדבר קצת על החילופים, אז רוני לב באמת אחרי הרחקה דיברתי על זה שעשה חילוף הגנתי מוצדק לדעתי, ואז אני רואה שהוא אומר, תראו, הרי שאתה אומר מי יכול הכי
להנימין. אגב, לנו זה לא היה ברור אבל למה הוציא את רוקביצה, כי רוקביצה היה ברור שהוא הולך להיות מוחלף בהמשך, והוא כאילו סוג של בזבז חילוף. אבל לא יודע, אולי הוא לא רצה להשפיל אותו מול הקהל של חיפה, אני לא יודע, למרות שזה לא שיקול בעיניי, אבל בסדר.
תראה, הוא לא, אני לא חושב שהוא חשב שהרוך שיפצע, ואז הוא צריך לבזבז עוד חילוף למחצית, ואתה יכול גם, המחצית זה תחנה שלא שורפת לך, כאילו זה. אבל אני אגיד מה אני חושב שהוא חשב. הוא חשב, זה נכון שהספריה, הוא כאילו השחקן שאתה יכול לתת לו כדור, והוא יכול לרוץ איתו ולעשות דברים, אבל אני חושב שהוא אמר, רגע, אני מקבוצה שנראית יותר טוב ממני עד עכשיו במשחק, יש לה כלים טובים, היא מובילה עליי, ואני בעשרה שחקנים, אני לא רוצה להתפרק, ואיך אני חוזר למשחק, אני הולך יותר הגנתי, את מי אני משאיר שחקנים של מתפרצות קלאסי, שאני יכול לתת להם כדור ארוך, לא שירוצו עכשיו ויעשו, יש בענו כזה חובב של פוטבול, אבל אני יודע שיש שם או מסירה, כאילו לשחקן שרץ ותופס, או running back, אז שאתה נותן לו את הכדור ורץ. אז אני אומר שהספריה כאילו מבחינתי הוא ה-running back, וזה פחות את טימפו, אני חושב, או לפחות מהנקודת מבט של רוני לוי. חושב יותר על ה-quarterback שייתן כדור ארוך, והשחקנים האלה יותר מהירים, שיודעים לשחק יותר טוב לשטח, שזה רוקביצה ואנסה, אז דרכם הדברים יבואו. זה כמובן לא, אבל לא, ביושב לא בעתו. אפילו פעם אחת לשער במחצית הראשונה.
כל המשחק, למה אתה אומר במחצית הראשונה?
לא, כי כל המשחק בעטו שש פעמים, מתוכם שלוש
המסגרת. לשער של חיפה, אני חושב שלא, שהפועל באר שבע לא בעטה אפילו פעם אחת מלבד שני הפנדלים.
אני מסתכל על תראה, לא ראיתי את המשחק שוב, אני מסתכל פה על הסטטיסטיקה שמפרסמת המנהלת, וזה הנתון שהם מראים עם שש ניסיונות לשער, ולא היה, אני זוכר גם כדור של ג'וש שתפס, ומורים שלוש למסגרת, ואחד מהם זה גם, תראה, אי אפשר לקחת, צריך לקחת רשבון שהפנדל עצמו, הראשון, הוא גם כאילו, זה שער לכל, זה יכול שגם היה שער, צריך להיות, אבל עזוב, כאילו, זה ממש הזדמנות שהיא שווה
לא, כן, שער. אבל אתה מדבר על ביתה, זאת לא הייתה ביתה גם, אבל בסדר.
לא משנה, נגיחה לא חשוב, כן. ניסיונות דווקא הכוונה שלי, זה לא משנה, כן? אז במחצית הראשונה לא היו, ואני חושב שבשלב מסוים, מה שדיברתי על זה, שהוא הגיע למצב של, אוקיי, עכשיו אני כן מנסה לעשות פה איזשהו שינוי ולקחת את המשחק, אז הוא הכניס את יד אבו עביד, מתוך מחשבה שאומר, אוקיי, עם הכדורים הארוכים זה לא הולך לי, בוא ננסה ללכת דרך הכנפיים, אני צריך חייב לשחרר את המגינים שלי, אני אכניס עוד בלם, אני אשחרר את המגינים, והוא הכניס את שכטר, שזה שילוב של, קודם כל אני זורק עוד כלי התקפי במקום אלה שפחות עבד להם, בית יש את העניין ששכטר יודע לבלגן את המשחק, בין אם מבחינת הכדורגל, ובין אם מבחינת ההתנהגות שלו, אני אומר את זה לגמרי לזכותו, לפעמים זה טוב שיש לך שחקן שיודע להרבב את העניינים, שיודע לעשות פרובוקציות, הפועל באר שבע אם הייתה יכולה להגיד לעצמה מה אני רוצה לעשות עכשיו, בזמן האחרון אני רוצה אנרכיה. אנרכיה זה טוב לקבוצה במצב כזה, וזה הגיע שם עם דרך חזיזה, ואחרי זה שכטר שנכנס לעניינים, ואז השינויים של רוני לוי באמת גם הובילו למה שהובילו. אני אגיד לגבי חזיזה שדיברנו עליו, תראו, יש לי חיבה, והיה לי חיבה מאוד גדולה לחזיזה בהתחלה, שחקנים שמשחקים המון המון פאשן, בכל התפקידים אגב, אני גם אוהב שחקנים הגנתיים שבאים עם המון תשוקה למשחק, ואחרי זה יש המון תשוקה למשחק, ואני גם אוהב את השילוב הזה של תשוקה עם כדורגל שהוא יכול להיות טיפה גם קרקסי. אבל זה חייב להיות באיזשהו שלב, הוא גם חייב להתבגר בהתנהגות. יוסי בניון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שחקן הרבה יותר גדול מחזיזה, אני חושב שכולם תסכימו איתי, גם היה כזה, יש לו משהו פרחחי במשחק שלו, לא, רוב הקריירה, כן? פרחחי במושג הטוב של המילה, כאילו שמשחק את השנייה, שנייה, שי, והוא שובה אותך, והוא גם משחק עם המון המון תשוקה, אבל בהתחלה גם היה לו קצת בעיות התנהגות, אבל הוא התבגר מאוד מהר, ולא יכול להיות שחזיזה בגילו, עדיין מתעסק עם השופט, עם היריבה, אני חושב שהסיפור שהיה שם, עם מה שהיה מאחורי השער שם של גלאזר, לדעתי זה היה נקודת מפנה הכי משמעותית במשחק. אחרי זה בסדר, אז היה הפנדל הזה, אבל זה לגמרי הוציא אותנו מפוקוס, באיזשהו פוקוס שהיינו עד אז, זה לא שהיינו מאוד מסוכנים, אבל זה בלגן את המשחק, זה ערבב את זה, זה פשוט גורם לשחקנים פחות לחשוב, להיות הרבה יותר אמוציונליים, בדיוק מה שאתה לא רוצה בכזה מצב, זה פשוט החזיר את באר שבע לעניינים, והשם הראשון מבחינתנו הוא חזיזה, אותי לא מעניין מי בבאר שבע עשה מה, אותי מעניין שהשחקנים שלנו ידעו לא להגיב ולא להיגרר לדברים האלה, בעיקר כשהסיטואציה היא מצדיקה אחרת, ואני רוצה רגע לגעת גם בשינויים שבחר עשה, אז תראו, ההכנסה של שרי, כמו שאמרתי, היא הייתה נכונה, כי הוא באמת, הוא היה טוב, והיה גם הגיון להוציא את דוניו שהתחיל את המשחק טוב, עשה לחץ טוב, הדריבל אפילו עבד לו כמה פעמים, הוא עשה יפה בתוך הרחבה, השתחרר מלופס, ובמחצית השנייה הוא הצליח פחות לבוא לידי ביטוי, וכשאתה יושב על היריבה ויש פחות שטח, אני חושב שבן סער הוא גם חלוץ יותר מתאים, היה בזה היגיון, גם להכניס את חוזה רודריגז, למרות שמחמוד ג'אבר היה טוב, ואני לא חושב שהיה צריך להוציא אותו, עכשיו זה ברור שרצינו לתת את השני ולגמור את המשחק והכל, ועדיין אתה בכזה משחק, אתה רואה שכבר מתקדם המשחק, אתה מגיע לדקה 70, ואתה לא מצליח לשים את השני, יכול להיות שזה המקום לבוא ולהגיד, וקטונתי מלהסיד בחרצות, אבל איך שאני רואה את הדברים, יכול להיות שזה המקום לבוא ולהגיד, אני מבין שאם אני לא סוגר את המשחק, אני גם מסתכן ולספוג, אבל יכול להיות שעכשיו אני צריך להפוך את הדברים לסולידי יותר, ואני גם עובר לקצת יותר, למעבה בעוד קשר, וגורם לזה שיהיה יותר קשה להתקיף אותי, יכול להיות שאם בחר היה עושה את זה, והיינו סופגים את השוויון הזה, אומרים לו, מה זה הפחדן, בגלל הפחד שלך, הלכנו אחורה וספגנו, אני לא יודע. זה ברור שיש פה הרבה חומת בדיעבד.
אגב, גם באותו מצב של 1-1, שחיפה כאילו חיפשה בכוח את ה-2-1, בחר יכול להיות טוב, 1-1 זה אולי טוב.
נכון, 1-1 זה לא נורא, אתה מסתכל גם, אתה אומר מי הקונטנדר. כמו
שהייתם קוטלים את הקבוצה שלכם גם במצב של 1-1, אין פה ספק.
ברור. אבל סיפור אחר, אתה גם מסתכל, אתה מסתכל מי הקונטנדריות, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב ומכבי. אז אתה אומר, אוקיי, נגיד אתה מסיים בטקו. אז הוא כזאת נקודה מבאר שבע, ומתחתיה נקודה מהמכבי תל אביב, אחרי ששתי כל הקבוצות כאילו שיחקו על אחד נגד השנייה, זה כאילו זה שוויוני, זה עונה חדשה מה שנקרא.
אני חייב להוסיף בעניין הזה שאתם פשוט חייבים גם לקחת בחשבון את העניין הזה שמכבי חיפה נמצאת בסיוע של שלב בתים אירופי. ביום חמישי ההוא כשמכבי חיפה עלתה לשלב הבתים של הקונפרנס ליג וגם מכבי תל אביב ובאר שבע כשלה, היינו מוכזבים בטירוף, כאילו, ולא אמרנו איך זה יכול להיות, איך לא הפלנו ופה ושם, אבל אמרנו גם שמצד שני זה יכול להיות היתרון של באר שבע, שזה שלה לא יהיה את העומס הזה, ואני חושב שנכון לעכשיו זה מוכיח את עצמו, אתם אנחנו חווינו את זה, אנחנו יודעים מה זה קמפיין אירופי, אנחנו, גם כשהיינו אפול בר שבע הגדולה, לא אפול בר שבע של העונה שעברה, שעשתה קמפיין בשלב בתים, אלא אפול בר שבע עם טוני וואקם ומליקסון וברדה וכולם, התקופה הזאת של המשחקים בשלב בתים, הייתה תקופה קשה, להגיע אחרי משחק בברלין, או בפראג, כמו שהיה לנו נגיד, ואחרי זה אתה פוגש את מכבי פתח תקווה, או רעננה, שהייתה בזמנו חדרה, זה קשה, 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 מנטלית, פיזית, ואתם חייבים כאילו להקל על הקבוצה שלכם בקטע הזה,
ברור, אני אמרתי אחרי ששתי הקבוצות הפילו באר שבע, לא אמרתי שזה עכשיו אנחנו הולכים למאבק אליפות משולש. זה כאילו, זה גם מה שחשבתי שזה, ולא התפלאתי שבאר שבע פותחים את העונה.
אני לא בטוח שבאר שבע באמת במאבק אליפות. סבבה, ניצחת את מכבי תל אביב.
לפחות עד סוף שלב הבתים נראה לי שאתם בתמונה. אני כן רוצה, אם מתן גורר אותי לדיבור גם קצת על טקטיקה, אז לפתוח קצת יותר רחב, ובתחילת העונה בשלבים הראשונים באירופה, אז מכבי דווקא כן הבקיע הרבה מאוד שערים, ממש כאילו בסטיית תקן כלפי מעלה. אני חושב שמה שאולי מסמל את הקושי והבעיה שלנו, זה שכרגע לא רק שנטע לביא חסר לנו, אלא גם מוחמד אבו פאני. מכבי בשנתיים שלוש האחרונות התבססה בחלק גדול מאוד ממשחק ההתקפה שלה, על זה שלא מגיעים ל-40-50 מטר מהשאר של היריב, היריב לא מצליח להשתחרר מהלחץ, יש מלא חטיפות כדורים, והחטיפות כדורים האלה מניבות המון שערים, והכדורים מגיעים מהר מאוד לחלוצים, בלי שההגנות מספיקות להתארגן. וזה משמעותי, בעיקר בליגה, כשהרבה מאוד מהקבוצות גם מתגוננות מולנו, אז כשהם כבר כן עם הכדור, הם לא מצליחות להשתחרר, ואז התצורה של הקבוצה היריבה, היא תצורה התקפית ולא תצורה הגנתית.
אל תשכח אבל גם מי היו היריבות שלכם באירופה במשחקים האלה שכבשתם בצרורות.
אני לא חושב שטביליסי וטור שוון הם הרבה יותר גרועות מנגיד סכנין בחדרה.
לא, לא, טור שוון קבוצה חלשה לדעתי משמעותית, אבל טביליסי ובקו.
טביליסי ובקו לא, אוקיי, טביליסי ובקו לא.
וקשלתם מול בקו.
לא, תראה, לבקו נתנו שלושה שערים בחוץ ונתנו ארבעה שערים בבית.
סליחה, אני מדבר על קיירת, כן, קיירת, קיירת.
זה משהו אחר, וזה באמת היה משחק שהם באמצע הליגה ואנחנו משחק ראשון. ואני חושב שבליגה, במשחק הפתיחה מול חדרה, אז לא היה אבו פאני, כי הוא היה עם העניין של עוד לא חתם על החוזה, נגמר 0-0. אחר כך היה סכנין, נכון? שניצחנו 2-1
בשיניים
ברגע האחרון.
אבל זה לא בשיניים, כי היינו טובים, זה המשחק הכי טוב שלנו.
כן, אבל עדיין לא הבקענו, זאת הבעיה. גם אתמול, כמו שאומר לך שי, גם אתמול היית טוב. גם אתמול, אני רואה עכשיו תוך כדי ההקלטה את השידור החוזר של הערב זוועות הזה. במחצית הראשונה, 8 הזדמנויות הבקעה. והם לא באמת מסכנות, וגם כשעמד שם גלאזר, הוא לא היה צריך לעשות שם איזה דברים שגלאזר לא יודע לעשות. ההזדמנויות שלך מתמסמסות, אתה לא מפעיל לחץ רציף על היריבה, ואני חושב שעל ההיעדרות של נטע/אבו פאני יש השפעה מכריעה בדבר הזה, ובחר לא מוצא לזה תחליף, לא מבחינת התבנית ההתקפית ולא משום בחינה אחרת, כמו ש...
אגב, לא הבן של תומר לוי, שאני שוכח את השם שלו, הוא זה שאמור להיכנס לנעליים האלה של הקישור האחורי?
מאור לוי, אני חושב שלא בכדי כנראה ג'אבר מקבל את המקום בהרכב במקומו, הם פחות או יותר בתפקוד דומה, וגם ג'אבר, שבסך הכל לא מאכזב, לא חוטף את כמות הכדורים הזאת, ולא... תשמע, נטע לוי כשהוא עלה פעם ראשונה בדרבי כשהיינו בפיגור 2-0 ובסוף ניצחנו 4-2 נדמה לי, מהרגע שהוא עלה וזה היה דקה 30 או משהו כזה, ראית כאילו ראית את האור, ראית שחקן שיודע מה הוא רוצה לעשות ובא ועושה את זה מהרגע הראשון שניתנה לו ההזדמנות.
אני חוזר לתחילת הפרק, אנחנו מהצד שלנו, אני לא באמת ראיתי את המשחק הזה, אבל אתה יכול להגיד ראינו שחקן אלים, בסדר, שחקן שמשחק באגרסיביות מדי. זה, אני חוזר למה שאמרת בתחילת הדברים, שעדיין זה מציק לי ככה.
יכול להיות שבאגרסיביות, אבל גם בלי תכליתיות, בוא נגיד ככה. כשאני מסתכל על השחקנים שלי, אני מחפש בעיקר תכליתיות, אני מקבל את זה שיכול להיות גם שהוא אגרסיבי מדי. לפעמים גם שחקן צעיר פחות יודע לעשות את זה. אני רוצה להגיד עוד נקודה, כי אני תוך כדי צופה במשחק, שבהרבה מאוד מובנים השחקנים שלנו עשו הגנה יותר רכה ופחות ניסיונות להיות ראשונים לכל כדור במהלך המשחק אתמול, כי הם הבינו שהפנקס פתוח והיד רושמת.
למה? אבל איזה התקפות היו לבאר שבע בכלל? כאילו, אני באמת...
לא מדבר על התקפות, אני מדבר על כל... מדבר על כל הזדמנות שבה הכדור היה אצל באר שבע, או היו מאבקי אחד על אחד על הכדור, השחקנים שלנו היו עם חצי רגל אחורה, כדי לא לתת לשופט תירוץ להרחיק אותם.
כן, כן, זה היה מורגש. זה היה מורגש.
זה היה מאוד מאוד מורגש. וההתקפות שלנו לא היו תכליתיות. הרבה מאוד...
אבל אנחנו יכולים להאשים את זה. להאשים רק את עצמנו בזה. אני אומר, יכולים רק להאשים את עצמנו בזה.
נכון, נכון, בוודאי, אני מאשים רק את עצמנו. בסדר, טוב, אתה יכול להשלים את הנקודות שלך וזה. אני בסך הכל מציתי.
אז אני אומר שבסופו של דבר, אז זה גם לשם, ואז אלי מוחמד שיוצא, גם שוב, אני יכול להבין, אם אני מנסה לחפש את ההיגיון, זאת אומרת, אוקיי, הוא הולך לשחק בנבחרת, וגם להגיע באומס גדול לקראת עוד סלאמפ שיהיה שוב, ואז רוצה אולי לתת לו קצת מנוחה. אבל אתה, אני אומר שוב, אתה מוביל, כאילו, אתה, לדעתי אלי מוחמד הוחלף שעוד היה, הובלנו 1-0, תקן אותי אם אני טועה. אז אני אומר, אתה מוביל, כבר לקראת סיום, אל תישאר עם קשר אחד עם אוריינטציה הגנתית, שאנחנו כבר יודעים שהאשכנזי הוא כבר לא קולו שם. לא יודע, לזה זה פשוט, אני חושב, פה, על הרבה דברים אתה יכול לחפש את ההיגיון ולהגיד, אני מסכים, אני לא מסכים, זה בדיעבד היה נכון, זה בדיעבד היה לא נכון. פה כבר בחילוף אני חושב אני ביקרתי את זה בזמן אמת, ואני חושב שפה בחרת, לא רק בדיעבד, כאילו במקום שאתה, לא היה לך סיבה, זה כאילו, אם היית אומר לי עכשיו אני צריך להמר על כל הקופה, אני זורק את הכלים ההתקפים שלי, כי אני מפיגור, הייתי אומר, בסדר, אני יכול להבין את זה לקראת הסיום, אבל כשאני מוביל לעבור עכשיו להישאר עם קשר אחד, אז אני פשוט לא, חוץ מהסיפור של לתת מוחמד ג'אבר לנוח, אני לא אהבתי את החילוף הזה, אני מודה.
אני אגיד עוד משהו, שנייה, סליחה, אני אגיד עוד משהו על הכשל ההתקפי שלנו מתחילת העונה, אז גם העובדה שאנחנו משחקים עם כנפיים מקוצצות, במובן הזה שרז מאיר יש לו כמעט אפס תפוקה התקפית, גם בבישולים, גם בהכנסות כדור, זה הכל מקרי במקרה הטוב, זה גם לא אפס תפוקה, כי זה הורס לך. זאת אומרת, אם היית עושה משהו אחר עם הכדור, אולי היה יוצא ממנו משהו, אבל כשהוא מקבל אותו באגף, אז כמעט אף פעם לא יוצא שום דבר, ושם גם יש לנו את הפצוע האוסטרלי, וגם העובדה הזאת שרודריגז ואלי מוחמד פועלים תחת חוק יסוד לא תבעת לשער, שבגללו גם הרבה יותר קל לסגור אותם, ברגע שהכדור אצלם, אז סוגרים את כל האחרים מפני מסירות, ואף אחד לא מפחד מביתות שלהם, כי הביתות שלהם לא יוצא, אין, פשוט אפס, זה תופעה כזאת לא ראיתי, זה כאילו שחקן שלא אוהב לבעוט לשער, איזה מין דבר זה.
זה נכון, ואתה צדקת בכל הנקודות פה, גם החיסרון של לוי ואבו פני, מבחינת החילוצים הגבוהים, מבחינת זה שההגנה פחות צריכה לדאוג, מבחינת זה, כשאתה חייב לעשות עכשיו רוטציה עם רודריגז ודלי מוחמד, כי שני קשרים כאילו היחידים צער, עם ג'אבר, אבל אתה יודע עם הבחירים, ואז אתה לא יכול לשחק ביחד, כשאתה נותן לרודריגז לשחק את השש, ומוחמד באמת ללחוץ גבוה ולעשות את הדבר הזה, ובעיקר, גם נטל אביב ועוד יותר מוחמד אבו פני, בועטים מרחוק, ומחריכים את ההגנה לצאת אליהם, או שאתה תחטוף בסופו של דבר, ואבו פני דעתי כבר עם שני שערים מעונה מחוץ לרחבה, רודריגז ואני מוחמד, זה פשוט לא קורה, אין שום, זה לא שאתה אומר הם לא מדויקים מעיפים לשמיים, הם פשוט לא מנסים, אתה אומר, שחקן עומד 20 מטר מהשאר, לגמרי לבד, עם הרגל החזקה, בזווית נוחה, ופשוט אפילו לא מנסה לבעוט לשאר, זה תמוע וחבל, אני מסכים איתך לגבי כל הנקודות האלה שפוגעות לנו במשחק ההתקפה. אני ברשותך אני אסכם ש לאחרונה ניצחנו את באר שבע פעם אחת בפנדלים, הפסדנו לבאר שבע פעם אחת בפנדלים, ואני מאוד אשמח אם יותר לא נגיע עם באר שבע.
אתם ניצחתם בפנדלים כי אבו עביד נפצע ממש בדקות הסיום בגמר גביע הטוטו, וגם הפסדנו בלם טוב, כי המחליף שלו מיגל קצת נרדם בשמירה בגמר גביע הטוטו, וגם הפסדנו בועט פנדלים שהתגלה אתמול, תשמעו, אני יודע שזה כאילו לא מעניין אותך, אבל זה דבר מטורף מה שאבו עביד עשה אתמול. פשוט מטורף, הוא בחיים לא בעד פנדל בליגת העל.
אני אתן לך את ה... סטטיסטיקה של סתם מהדוח של המנהלת, אז יד אבו עביד, 3 ביתות למסגרת. לא, אני אומר למסגרת, 3 ביתות. הפועל באר שבע, הפועל באר שבע, 0 ביתות למסגרת. היו עוד ניסיונות אבקה של יוספי ושל שכטר.
זה הנתון גם שאני אמרתי לך מקודם, לפני כמה דקות, שהפועל באר שבע כאילו היא לא באתה באמת לשער, חוץ מאבו עביד.
כן, כן. ואני רק, דבר אחרון, אולי אני אלך כך עם אחרי הדברי הסיכום שלכם, אבל שאני רוצה להגיד על אופרי ארד ברשותכם, אז הוא משחקן בכושר יותר טוב, פחות טוב, אתה כבר לא ילד, אתה כבר לא, הוא אמנם צעיר, אבל הוא צריך כבר להתחיל לגלות יותר בגרות במשחק, ויותר אני קורא לזה התנהגות של שרן יני, ולדעתי אופרי ארד שחקן יותר מוכשר משרן יני.
על מה אתה מדבר? יני, אבל על, על הפנדל
הזה? כן, יני בכזה מצב מוריד את השחקן 30 מטר מהשאר, מקבל אדום. אין בעיה, אדום בכזה מצב הוא חסר משמעות, עמוק בתוך תוספת הזמן אין שום משמעות, בסדר, קדימה למשחק הבא, פה לירושלים, היינו מסתדרים עם דן ופלניץ', זאת לא הבעיה, זה בכזה מצב, שאתה רואה גם, אתה יודע שיש לך בעיה של מהירות, אתה יודע, דעתי פלניץ' לא היה מספיק קרוב, אתה פשוט לוקח את השחקן, מוריד אותו, מקבל את האדום וגומר את המשחק הזה.
לדעתי זה לא היה אדום אם הוא היה עושה את זה הרבה מחוץ לרחבה, אבל בקשר גם שרן יני עם ניסיון של היום, אני לא בטוח ששרן אין היה בגיל של אופרי ארד, הוא היה עושה את זה.
יכול להיות, אבל לא, יכול להיות שלא, אני אומר, אבל זה מה שצריך ללמוד משחקנים כאילו מנוסים. כי חבל, כאילו, זה בסדר, האדום הזה נגיד היה כתוב, או שאתה כאילו כבר נותן לשחקן, תראה, האדום של הצילי, אז הוא מסטיק, לא מסטיק, אתה יכול להביא, כאילו, הכדור כבר עומד להיכנס, אתה דקה 85, אתה אומר, בסדר, נגיד, אני אקריב אדום.
הוא נכנס פעמיים בהתקפה הזאת אפילו.
כן, אני גם חושב, אבל לא חשוב, אני אומר, מה בסופו של דבר, כאילו, בהתנהלות של הצילי, הוא לא ידע אם ייכנס, לא ייכנס. אז הוא בסדר, עודף את הכדור עם עד, הוא אומר, שאני בדקה 85, יכול להיות שעדיף לי לקבל אדום ופנדל לפני שער שנכנס.
אני לא חושב שלהצילי היה את הזמן בכלל להגיד את זה לעצמו, לא, לאופרי ארד כן, להצילי לא נראה לי שאז.
זהו, אבל אופרי ארד היה, ואז אתה אומר, רגע, מה עדיף לי? אדום ופנדל, או אחד על אחד? פנדל, לדעתי זה מצב פחות טוב ממה שהיה בזה שהצילי נגע בעד, שהכדור כבר עמד ממש להיכנס, אבל זה מצב הרבה יותר טוב מאשר אחד על אחד של שכטר, שהוא גם איזשהו לחץ של שחקן מאחורה, כי אומנם הרד לא יגיע אליו, הוא לא היה מצליח חלץ, אבל אתה מפעיל איזשהו לחץ שהשחקן יודע שהוא לא יכול להעט ולהטות את השוער, אלא הוא חייב ללכת קאט קליר ולבעוט את הכדור כאילו ברגע שהוא נכנס לרחבה. ובכזה מצב, אז או שאתה מוריד אותו 30 מטר מהשאר, או שאתה הולך ותן לו, תן לו שינסה להבקיע. כבר לתפוס אותו, אני הבנתי שהוא תפס לו מחוץ החווה, אבל בוא, זה כבר, ברור שהיה לו קל להיכנס פנימה וליפול, בדיוק מה שהוא צריך לעשות, ואז באמת זה היה פשוט קבלת החלטות מאוד לא טובה של ארד.
תשמע, כמישהו שהסתכל על הסיטואציה, לא בדיוק מהצד, אבל אתה יודע, כאילו, תחילת המשחק היה את הטקס לאבא שלו, והוא סיים את המשחק ככה, זה... בשבילו זה היה ערב ממש עגום.
זה נכון. זה החיים, אתה יודע, הולכים אותנו למקומות כאלה, צריך לדעת לקום מהם, אין ברירה. אני יכול להגיד לך שזה שחקן מאוד מאוד אהוב בקהל, וגם כשהוא בתקופה פחות טובה, אני חושב שהוא יקבל המון המון אהבה, והדברים האלה נלקחים בחשבון.
כן, במובן הזה יכול להיות גם שההרחקה אולי תעשה לו טוב, כי עכשיו זה ככה איזשהו... חלון בלי משחקים במכבי, כולל המשחק הבא אחרי הפגרה, ואולי עם המילים האלה נסיים, שיהיה לנו חלק ראשון של העונה שמאחורינו, ושנצא לדרך חדשה אולי מיד אחר כך. עוד איזשהם מילות סיכום, שי, מאוד נהננו לארח אותך.
תודה רבה, נהניתי מאוד. לא יודע, אנחנו עדיין לא אפילו בחלק הראשון של העונה, עוד לא הסתיים סיבוב ראשון, מי שקרא לזה אתמול משחק עונה, זה בלוף, המשחק הזה יכול לתת ביטחון להפועל באר שבע, אני עדיין לא סגור על זה שהיא במאבק האליפות, ואתם צריכים גם לחשוב על הפער ממכבי תל אביב, שגם הוא לא, כאילו אין איזשהו פער, אז משמעותי, אז לא חושב ש... צריך לצאת מפרופורציות לאף כיוון מהמשחק הזה.
כן, סך הכל תחילת עונה ששומרת את שלושת הקבוצות בטווח של 4 נקודות, כשרוב הליגה, רוב מכריע עוד ממש ממש לפנינו, אז בטח אי אפשר להגיד שמישהו ילך לקיץ, לים פה בחודש אוקטובר. מתן, עוד איזשהם מילות סיכום?
כן, מעבר לזה שאני מסכים, שי, אני לא אוהב את באמת שאומרים כל הזמן משחק עונה, משחק עונה על כל איזשהו משחק מסכם. משחק עונה זה שמגיעים לפלייאוף עליון, שתי קבוצות שרצות לאליפות ראש בראש, מרחק של, אתה יודע, עד שני משחקים ביניהן, ואז זה משחק עונה. מחזור חמישי, לא משנה מה זה, לא משחק עונה. אבל מה שאני רוצה רק להגיד לסיכום, זה מסר ממני לאוהדים. אני מבין שזה כואב, אני מבין שבאמת זה מאכזב ומעצבן ועוד הרבה מילים נרדפות שאפשר לתת על המשחק הזה. בואו לטדי, תנו אהבה לשחקנים, הם צריכים את הדחיפה שלנו, צריכים שנרים אותם בדיוק בדברים האלה. בואו לטדי, בואו נשטוף אותו בכמה אלפים טובים ונעיף אותם, כי ככה נצא מזה, אני לא בבסה של ה... גם השנים הרעות אלינו להביא מספרים, אז בטח שעכשיו צריכים לבוא. אני יודע שאנחנו, אני חלטתי סופית שכאילו אני לוקח את הילדים אחרי המשחק הזה בטוח לטדי, כי זה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים להתייצב כאוהדים.
טוב, תודה מתן, זה מבחינתי רק אם נעשה עם המשפחה שבת שלמה בבירה, אז אני כמובן לא יכול להתחייב לזה, אבל אם לא בבירת ישראל, אז לפחות בבירת צ'כיה כבר הבטחנו את נוכחותנו, אז נקווה שנצליח גם בזו וגם בזו. המון תודה לשניכם על ה...
עמית, הכל... עמית.
כן, בבקשה.
עמית, רק נגיד למאזינים, שלא בכדי לא דיברנו לקראת המשחק נגד הפועל ירושלים, יהיה פרק הכנה להפועל ירושלים.
בעזרת השם, במהרה בימינו. וזהו, אנחנו שווים ומזמינים, אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בירוק וירוק 1913, בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו להסקטים. אנחנו נשמח מאוד גם לתגובות שלכם בכל אחת מהפלטפורמות האלה. תודה רבה לשי מגילובסקי, תודה רבה למתן גילור, ימין פרלה, ונקווה להמשך להצלח את הירוק עולה. למה בחיפה אין הפועל?